החדשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
על הפרשה ועל השבוע, 03-593-93, ערב טוב.
שלום.
שלום, שלום.
תודה רבה על התוכנית, ככה כל שבוע.
ברוכים.
חוץ מזה שתי שאלות, אם אפשר. שאלה ראשונה, מדוע הקדוש ברוך הוא בעצם ברא עולמות וחייבם, ולא ברא אחד מלכתחילה? שאלה שנייה, מה זה נקרא, אני חושבת אולי הרמב״ם אומר את זה, עולם כמנהגו נוהג, באיזה מובן? זאת אומרת, במובן הטכני, או גם במושגים, זאת אומרת, כאילו, מושגים של השתדלות וכדומה, כאילו, מה הכוונה מזה?
א', אני לא כל כך רגיל לזה שהנושא כמו בורא עולמות וחריבן הוא נושא שמיועד לתוכנית מן הסוג הזה, ואני לא, אצלנו לא נהגו ללמד את זה בנות בכלל. זה מדובר במדרש שהוא מאלף בית של תורת הסוד הגבוהה ביותר. לא מדובר בדברים פיזיים, מדובר בשורשי המציאות של הרע בעולם, ולכן השאלה היא לא על בורא עולמות ומחריבם, בוודאי שלא מדובר על ניסוי וטעייה, אצל הקדוש ברוך הוא אין דברים כאלה, אלא מדובר פה בתיאור מאוד מאוד מפורט, שמופיע גם בספרה דצניותא, וגם בהדרה רבה, וגם בכתבי הארי, וגם בספר הזוהר, על איך נוצר הרע בעולם, כדי, או איך נברא הרע בעולם, שורשי הרע בעולם, כדי שתהיה לאדם אפשרות להתגבר עליו, לבאר אותו, ולזכות לשכר ולא למתנה. בנושא של עולם כמנהגו נוהג, זה מופיע בדברי רבי עקיבא, שענה לאותו אפיקורס ששאל אותו, שאם הקדוש ברוך הוא מתנגד לעבודה זרה, למה הוא לא מחריב אותה? אמר לו רבי עקיבא, מילא אם הייתם עובדים, זאת אומרת התשובה היא כמובן תשובה של ענק סילקי ולטו. מילא אם הייתם עובדים את הבהמות ואת החיות, הורגים פרה אחת, הורגים חיה אחת, אבל אתם עובדים את השמש ואת הירח, אז מה אתה רוצה שהוא יערוס את השמש ואת הירח ויערוס את העולם? אלא העולם כמנהגו נוהג, הקדוש לא בגלל עובדי עבודה זרה הורס את העולם, ורשם שקלקלו, אתם יודעים לתן את הדין. בהקשר הזה נאמר עולם כמנהגו נוהג.
אוקיי, טוב. תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב, מבורך.
שלום רב. רק בשביל ההשכלה, אנחנו, הרב הסביר כמה פעמים בשיעורים של הרב את החמישה עקרונות, שזה התשובה האמיתית עבור גיוס בני הישיבות. זה התשובה שצריך לענות. עכשיו, פחות או יותר מה שאני הבנתי מהרבה מבשורים של רב, יש לי רק שאלה פשוט לא שנשאלנו ואנחנו דנים בזה כל הזמן, איך זה היה בתקופה של דוד המלך, שחזקיהו המלך, יהושע בן נון ומשה רבנו אפילו, שהיו חיילים שלמדו תורה מן הסתם, איך זה עבד? למדו תורה ביחד עם המלחמה או לא?
זה עבד ככה, היה צבא ששילב תורה עם מלחמה. חוץ מזה היו כאלה שלמדו רק תורה. מאיפה אני לוקח את זה? אמרת משה רבינו, נתחיל ממשה רבינו. תקופת משה רבינו הייתה מלחמת מדיין. המלחמת מדיין, פשטות זאת מלחמת מצווה גדולה מאוד שהקדוש ציווה אותו. אמנם הרמב"ן על פירוש על ספר המצוות כותב שזו לא הייתה מלחמת מצווה, אלא מלחמת רשות, אבל כבר שאלו אותו, והמלחס חינוך שאל עליו, וכל הראשונים אמרו, זה הייתה מלחמת מצווה, פשטו זה מלחמת מצווה. והקדוש הוא אומר לו, אלף למטה, אלף למטה, ודרשו במדרש, אלף לקרב, אלף לכלים, כלומר, מה שנקרא העורף, העורף הצבאי, כמו בסיסי חיל האוויר, כמו הטכנאים בחיל האוויר, כמו 90% מהמגויסים ש אינם מסתכנים, כמו שאהוד ברק אמר בזמנו, שעל כל חייל קרבי יש 10 לא קרבים, ואלף לתורה ותפילה, לתפילה, כלומר לפעילות הרוחנית. חוץ מזה, היו עוד 600,000 שרק ישבו ולמדו. אבל מבין המגויסים היו 1,000 שרק למדו. עכשיו, מה קורה עם אלה שהתגייסו? יהושע בן נון אמרת. אז כתוב בגמרא במסכת מגילה בדף ג', בגמרא מסכת העירובין דף סמך ג' עמוד ב', שמלאך בא ליהושע והוכיח אותו, אמש ביטלתם תמיד של שחר והיום ביטלתם תמיד של בן ארבעים והיום ביטלתם תורה. שואל אותו, על מה באת? על מה בעיקר יצא הכסף? הוא אומר, על זה שביטלתם תורה. מיד ויאלן בעמק, אומרת הגמרא, שלה, מלמד שלן יהושע בעומקה של הלכה. אומר רש"י בעירובין, ואותו הלילה שעליו בא המלאך לתבע אותם, היו עוסקים במצור. כלומר, אלה שלמדו תורה, למדו תורה, לא עליהם הייתה הטענה. הטענה הייתה שהחיילים צריכים לשלב לימוד תורה. אז הצבא בתקופת יהושע היה בנוי ככה. כאלה שלומדים תורה, וכאלה שמשלבים בין צבא ותורה. מאיפה אני יודע שלמדו תורה? כתוב בספר הזוהר על פרשת בעל אותך. על הפסוק, שמח זבולון בצאתך ויסחה בו עליך. וזה נאמר לפני הכניסה לארץ ישראל, שזבולון בכניסה לארץ ישראל היה יוצא למלחמה, ויששכר היה יושב ולומד תורה, וזבולון לחם גם בשבילו, והם היו מתחלקים במה שהשיג זבולון במלחמה, וזאת הייתה מלחמת חובה ומלחמת מצווה. ועל זה אומר החתם סופר, לכן כתוב שמח זבולון בצאתך, כי זבולון ידע שישכר לומד תורה גם בשבילו, אז הוא שמח, כי הוא ידע שיש לו הגנה במלחמה. אמרת דוד המלך, אז יש גמרא במסכת סנהדרין, דף ממתת עמוד א', שאם לא שדוד היה יושב ולומד תורה, לא יכול יואב לעשות מלחמה. ואם לא יואב שעשה מלחמה, לא יכול היה דוד לעשות תורה. שוב, חלוקה של תורה ומלחמה, אלה לומדים ואלה נלחמים. איזה עוד דוגמאות אתה רוצה? חזקיהו אמרת. חזקיהו. רגע, רגע, רגע. אתה אמרת חזקיהו, אז בוא נגיד חזקיהו גם כן. כתוב אצל חזקיהו, וחובל עול מפני שמן. אומרים חז"ל, הוא לא של סנחריב, חובל מפני שמנו של חזקיהו, שהיה דולק יומם ולילה בבתי כנסיות ובתי מדרשות. מה עשה חזקיהו? נעץ חרב בבית המדרש, ואמר, כל מי שלא יעסוק בתורה ידקר בחרב. ולא היה לו אפילו 3,000 חיילים. כך אומר לו רב שקה, אם אני נותן לך 3,000 סוסים, יהיה לך 3,000 פרשים לתת שירכבו עליהם.
הרב, אבל אם אני מבין בסדר שהרב אומר, שבזמנו שילבו את הצבא ביחד עם התורה, בצבא שראוי להיקרא צבא, שלומדים תורה איתו ביחד, אם אני מבין נכון.
ממש לא הבנת נכון. בזמנו היה לימוד תורה בישיבות, והצבא היה משלב תורה עם זה. קל וחומר, כשהצבא לא משלב, אז צריך הרבה יותר ישיבות. בדיוק להפך.
ודאי, ודאי, אין... אין אז אבל אני לא מדבר על היום, אני מסתכל עכשיו על המקור של עם ישראל, על התורה של עם ישראל, שזאת אומרת שאלה שלמדו תורה 100% למדו תורה, והצבא שילב תורה באותם זמנים.
כן.
יפה. אז זאת אומרת שאם אני לוקח את המקור להיום, אם היה אפשרות כזאת מבחינת התורה, היה אפשר להכיל כזה דבר גם היום, צבא עם תורה, אחרי שיש את כל הישיבות, את כל הישיבות. במידה והצבא היה צבא שראוי להיקרות צבא.
הישיבות היו נשארות אותו דבר, והצבא היה משתנה לישיבות הסדר. זה מה שאני אומר תמיד. פרופסור זאב לב אמר בזמנו, שאני אתחיל אחרת, סיפר לי בנו של הרב דוקטור לורד עמנואל ישראל יעקובוביץ', זכרונו לברכה, רבה הראשי הבלתי נשכח של בריטניה הגדולה, שאבא שלו, כלומר הרב יעקובוביץ', בא לחזון איש ואמר לו, לאט לאט הציבור שומר המצוות גדל, מאיפה יהיו רופאים, מאיפה יהיו מהנדסים? אמר לו החזון איש, כשיהיה צריך יהיה. פרופסור זאב לב, זה שייסד את מכון לב, אמר פעם בתקשורת, אנחנו ערוכים לקבל את המדינה לניהולנו, יש לנו את כל הכלים לנהל מדינה מודרנית על פי הלכה. יש לנו בתי חולים שמתנהלים על פי הלכה. לניאדו, מעייני הישועה, שערי צדק. יש לנו חקלאות על פי הלכה, חקלאות מודרנית על פי הלכה. קוממיות, בית חלקיה, יסודות, חפץ חיים. בתי חרושת שמנוהלים על פי הלכה. כל אותם בתי חרושת שיש להם הכשרים טובים שמנוהלים בלי חילולי שבת ובלי כלום. אני מוסיף על דבריו שהמודל של צבא על פי הלכה זה ישיבות ההסדר. צבא שמשלב תורה עם, עם מלחמה לפי הכללים הצבאיים והלימודיים גם יחד. כך שבעם ישראל, בזמן שעם ישראל יהיה כולו כמו שצריך, יהיה, תהיינה ישיבות, ויהיה בדיוק כמו שהגמרא אומרת במסכת ברכות, על תורה ופרנסה. הרי אנחנו רואים שגם יששכר וזבולון זה כמו תורה ופרנסה, שותפות של תורה ופרנסה זה גם תורה וצבא, כמו שאומר הזוהר. אומרת הגמרא במסכת ברכות דף למדי עמוד ב', ואספת דגניך, הנהג בהם מנהג דרך ארץ, לזרוע, לחרוש, לקצור, והכל בהם בדברי תורה, דברי רבי שמואל. אומר על זה רב חיים מוולוז'ין, שגם בשעה שאתה עוסק בדרך ארץ, אתה תעשה את זה עם תורה. רבי שמעון בר יוחאי אומר, אם אדם יחרוש בשעת החריש, יקצור בשעת הקציר, ויזרע בשעת הזרע, תורה מתאה עליה, אלא אדם צריך לעסוק רק בתורה, בזמן שאדם עוסק בתורה, מלאכתו נעשית בידי אחרים. אומרת גם אמר רבי, הרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי, ולא עלתה בידם, כרבי ישמעאל, ועלתה בידם. אומר המשנה ברורה בביור ההלכה, בסימן קופנון וב, שהדרכו של רבי ישמעאל, דרכו של רבי שמעון בר יוחאי לא נדחתה מההלכה, אבל היא לא דרך לרוב. היא דרך למיעוט. חוץ מזה, אומר המשנה ברורה, ישנם שני סוגי אנשים שיכולים לשבת וללמוד כל הזמן. כאלה שהם כמו רבי שמעון בר יוחאי, וכאלה שיש להם הסכם מסחר וזבולון. וזה נכון לגבי פרנסה ועבודה, וזה נכון לגבי ישיבה וצבא.
אבל מה היה קובע? מי הולך לישיבה 100%? מי הולך לישיבה למלחמה? היה איזה מדד בזמן דוד המלך או משה רבנו?
אני מניח שכן. קודם כל יש תהליך של ברירה טבעית. כמו שהיה בקהילות ישראל לאורך כל ההיסטוריה. בקהילות ישראל לאורך כל ההיסטוריה, כולם נכנסו לחיידרים. בגיל 13 היה הבירור הראשון. אלה שהתאימו ללמוד המשיכו. ואחרים השתלבו בכל מיני, בכל מיני מקומות, וכך צמחו גדולי ישראל מתוך אלה שהתאימו. יש תהליך של ברירה טבעית. הבעיה של...
זאת אומרת, הרב, סליחה שאני קוטע, זאת אומרת שזה נצטרך להגיד שאם הייתה אפשרות לשלב צבא עם תורה, כמו תקופת...
אני לא יודע למה אתה חוזר על זה עוד פעם, אני לא רוצה לחזור על זה עוד פעם, אני חושב שאמרתי את הדברים ברור, ולא צריך לסכם אותם. הם אמרו בצורה של סיכום. כל סיכום נוסף יכול לבלבל את השומעים.
נכון. אוקיי. תודה רבה. יש לי עוד שאלה. מתי עם ישראל מחכה למשיח? האם מתי שהתחיל שנות ימות המשיח או מבריאת העולם?
לא, מ-2000 שנות משיח. לפני 2000 שנות משיח לא היו 2000 שנות משיח. הגאולה השלמה יכולה הייתה לבוא. אבל משיח זה רק מ-2000 שנות משיח.
ואחרי שמסתיימו ימות המשיח, 2000 שנות ימות משיח,
נדבר. בעזרת השם, בסוף שנת 6000, ביום שלישי, בין 10-12, אנחנו נהיה פה, בעזרת השם.
יישר כוח לרב על כל התפילות.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
שלום הרב.
שלום שלום.
רציתי לשאול שתי שאלות. שאלה אחת, כתוב פרשת תרומה, הקדוש ברוך הוא עומד לתרום זהב, כסף ונחושת. הרי הקדוש ברוך הוא הכל שלו. למה הוא צריך, הקדוש ברוך הוא אומר, תתרמו? וגם בקדוש שזה יקל פקודה, זה חוזר על עצמו. אז אומרים בגלל שזה...
לא הבנתי את השאלה. לא הבנתי, למה אתה לא שואל את זה על צדקה? הרי הכל של הקדוש ברוך הוא שהוא ייתן צדקה לעני. למה צריך רפואה? למה צריך רופאים? למה צריך בתי חולים? הרי הקדוש ברוך הוא יכול לרפא את כולם. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, ונתן לאדם ציווי כשהוא ברא את העולם. הוא רדוק בדגת הים ובעוף השמיים, וכבשוע. כלומר, תפיקו מהעולם את מה שיש בו. תגלו את עמקי סודותיו. תנהלו אותו. נתן לנו את המפתחות. הוא רוצה לראות איך אנחנו מנהלים אותו. על פי תורה. אותו דבר גם לגבי הקמת המשכן. מה ההבדל?
משכן היחידה של הקדוש ברוך הוא.
משכן שלנו, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. אתם תעשו לי את המקדש. זה נקרא מקדש שלמה, זה נקרא מקדש הורדוס. אנחנו עושים את המקדש. אנחנו עושים, אבל הקדוש הוא שוכן במקדש. הקדוש הוא לא ציווה אותנו שהוא יבנה מקדש. לעתיד לבוא בית שלישי, ירד מן השמיים, וגם ישוכלל מן הארץ לפי רוב הדעות. בסדר? לילה טוב. ערב טוב.
שלום.
שלום, שלום, ערב טוב.
אני בכלל רציתי לדבר מאחורי השידור, כי זה כזו שאלה שלא נשארת בשידור, אבל...
אם אתה רוצה לדבר אחרי השידור, אתה יכול לצלצל
על הידע. מאחורי, מאחורי, כי בהפסקה לא יודע.
מה זה נקרא מאחורי? אחרי השידור, אחרי השידור אין אפשרות לדבר פה, אתה יכול להתקשר אליי הביתה, בין 9-9:30, כל יום חוץ מיום שישי. ערב טוב, ערב טוב.
הלו.
שלום, שלום.
כן. אני רוצה לדעת מה ההתייחסות הנכונה לאנשים שעושים הפרדה בין חיים מציאותיים לחיים יותר רוחניים. אני אתן דוגמה, אני אסביר מה אני מתכוונת. דוגמה, אדם שיכול לדבר מאוד מאוד גבוהה גבוהה על כיבוד הורים, על המעלה של המצווה וכו' וכו'. ברגע שמתחילים להגיע ל... רזולוציות של החיים של כיבוד הורים, אז אין יחסים אפשר לדור נוחות, ואין כאילו כל הערך של המצווה יורד. אז מה
תראי, אני מרגיש שאת מדברת בכאב על מקרה מסוים, וקשה לי להגיד דברים כשלא שמעתי צד שני, לכן אני אדבר בדוגמאות. לפני שנים ארוכות, שהיו הסמינרים הגדולים, שהיו מגיעים אנשים לא דתיים שלא קשורים בכלל, ובסוף הסמינר חוזרים בתשובה. ביום האחרון של הסמינר, אחרי 7 ימים ששהינו ביחד, כולל שבת, ואנחנו היינו מגיעים לשם, אנחנו בני אנשי הצוות והדוברים, זאת אומרת המרכזיים, עם משפחותינו, והיינו שוהים משם איתם יום ולילה 7-8 ימים. קמה בחורה אחת ואמרה ככה: אני פקידה בצבא של קצין שלישות, ואני ראיתי הרבה אנשים, הרבה קצינים גבוהים שמדברים גבוהה גבוהה בפני החיילים, אבל כשמגיעים לחיים פרטיים, לחדרי לבד, אין שום כיסוי לדברי המוסר שהם דיברו עם החיילים. ההתנהגות שלהם היא אחרת לגמרי. והגעתי לכאן, היא אומרת, ופתאום שוב אנשים דיברו איתנו, מדברו איתנו על מוסר וערכים. החלטתי לבדוק אותם. בחרתי לעצמי את אחד הרבנים, ועקבתי אחריו איך שהוא מדבר. זה טבעי, הוא מדבר מאוד מאוד בצורה על מוסר וערכים. יופי, בוא נראה באמת. בחדר האוכל, ישבתי בזווית שראיתי אותו יושב עם משפחתו. בשבת, עליתי לעזרת נשים. הסתכלתי איך הוא מתפלל, כשהם לבד אנשי הצוות, וכן הלאה. אני לא יודע מי מהצוות היא בחרה כדוגמה, אבל כנראה שהוא עמד בכבוד. ואני חושב שהתשובה שלי ברורה.
אוקיי. כאילו שלא לייחס חשיבות לכל
דבר? שוב, אני לא מכיר את המקרה שאת מדברת, ואני גם לא רוצה לשמוע עכשיו בשידור את המקרה שאת מדברת עליו, ואני לא יודע איפה אני... דורך על יבלות. אני רק אומרת דברים באופן עקרוני, ובאופן עקרוני אני חושב שזה בור.
אוקיי, בסדר, מקווה שהבנתי, תודה.
ערב טוב. נצא להפסקה, ואחרי כן אנחנו ממשיכים. 03-593-93.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל.
ערב טוב.
ערב טוב, הרב, שומע אותי?
כן, כן, ערב טוב, מורך.
תודה רבה. קודם כל תודה רבה על כל הדברי חוכמה, מאוד מחכים. רציתי להתחיל הרב, רמב"ם בשופטים, הלכות מלכים, שהוא כותב כזה דבר, פרק א' הלכה ה', אין מעמידים אישה במלכות שנאמר עליך, עליך מלך ולא מלכה, וכן כל משימות שבישראל אין מעמידים בהם אלא איש. משימות, אני מבין, מה שאני מבין נכון זה שררה. אז אני רוצה לדעת, אני באמת אומר לרב את האמת, אין לי שום קשר לבית שמש, אני לא תושב בית שמש, איך אנחנו יכולים להצביע לאישה לפי הרמב״ם הזה? אולי אין אחת כמותו, אני לא מכירה משהו אחר, אבל זה ספרי, הוא מביא שזה ספרי.
צריך להבין דבר אחד. יש מכתב, שני מכתבים למעשה, שהרב אברהם יצחק הכהן קוק כתב להסתדרות המזרחי, ובהם הוא מתחנן שיפעלו למנוע זכות בחירה מנשים, לא להיבחר בלבד אלא גם לבחור. ואם יבואו ויגידו זה היה אז, כל אלה שמשתמשים בשמו של הרב קוק כדי לקרוא לכל מיני קריאות כאלו ואחרות ולא שומעים לדבריו אלה, אז צריך לקרוא טוב את המכתבים. והמכתבים הרב קוק מסביר שיש שלוש סיבות למה לא לבחור: סיבות הלכתיות, מוסריות ופוליטיות, שזה כדאי לא לתת לבחור לעיני כל העולם. אז אולי הסיבות הפוליטיות, הסיבות הפוליטיות השתנו, אבל לא ההלכה ולא המוסר. זה מה שיש לי להגיד.
אז את אומרת, כפשוטו, אנחנו לא יכולים להצביע לאישה שיש לה שרה.
אני לא יודע לפסוק הלכות. לא, לא, לא. אני רוצה, בוא ונהיה רציניים. אני אין לי יודע על מה אתה מדבר. אני באמת לא יודע על מה אתה מדבר. אין לי שום מושג בפוליטיקה של הבחירות המקומיות, ואני לא יודע על מה מדובר, ואני לא שומע ולא קורא. אני רק יכול להגיד לך, להקריא לך מכתב שכתב הרב אלישיב בזמנו. היה מדובר שבארצות הברית הקבוצות הקונזרבטיביות הזמינו אברכים חרדים לתת שיעורים במוסדות שלהם. לא בבית התפילה, אלא באולמות, בבניינים שלהם, לקהל שלהם. והתורה שלה האם לאשר את זה או לא, והיו מגדולי התורה בארצות הברית שאישרו את זה ותמכו בזה, והיו כאלה שהתנגדו. באו פה לארץ נציגים כדי להחתים את גדולי ישראל בארץ ישראל על מכתב נגד התופעה הזאת. הרב אלישיב כתב אז מכתב, אני הייתי מעורב בכל העניין. הרב אלישיב כתב אז מכתב, ובמכתב הוא כותב, אנחנו כמובן נגד שיתוף פעולה עם הרפורמים והקונזרבטיבים, אלא אם כן יש הוראת שעה מגדולי המקום. אז למדתי מדברי הרב אלישיב שני דברים. קודם כל, הוא לא פוסק לענייני חוץ לארץ, וזה היה הקו שלו לאורך כל העניין, כל השנים, זה צריך לשאול גדולי ארצות הברית. ובאמת בנושאים הללו, אני הייתי בקשר אז גם עם רב אהרון שכטר, וגם נסעתי פעם אחת ליום אחד לארצות הברית לדבר עם הרבי מנובומינסק, זיכרון לברכה, זיכרון שניהם לברכה. ובעניין הזה היינו בקשר גם עם ייבדל לחיים הגאון רב שמואל קמנצקי, ושמענו שיש עניין של הוראת שעה לפעמים, וגם בדברים כל כך רגישים. אתן דוגמה בעניין לעניין באותו עניין. צלצלו אליי לא מזמן באחד מערי אירופה, ערי הבירה באירופה, שגם יש להם איזושהי שאלה מאוד מאוד רגישה בנושא שיתוף פעולה כזה או אחר עם קבוצות כאלו או אחרות דומות למה שאמרתי קודם. ואני שאלתי את אחד מגדולי ישראל פה, וקיבלתי הוראה מה להגיד להם. יש לפעמים שיש הוראת שעה כזו או אחרת. מה שברור, שגדולי ישראל שנותנים הוראות יודעים את הרמב״ם, יודעים את זה. ואני לא יודע על מה מדובר, אבל אנחנו לא יכולים לבוא לגדולי ישראל עם רמב״ם, כי הם יודעים אותו.
לא, אני לא גדולי ישראל אמרו את זה, אני רק אומר, אלה ש...
אני לא אומר את זה לצורך מסיבות פוליטיות. אני באמת, ובני ביתי ששומעים כעת ישרו את זה, לא יודע על מה מדובר. אין לי מושג על מה מדובר. ברוך השם, אין לי זכות עצמו.
אני אומר לרב את האמת, אני מעריך שהרב לא יודע על מה מדובר, יותר מהתשובה החכמה. תודה רב.
ביום לפני יום הבחירות.
לא, אני מציע לרב, זה באמת לא קל.
תודה רבה.
שרות טובות.
כל טוב. ערב טוב.
אני רציתי לשאול שאלה, אני שמעתי כמה שאלות בנושא ודיונים בנושא הצבא, ונדמה לי שתמיד המשוואה היא בעצם צבא מול לומדי הישיבות, לומדי הכוללים. השאלה, מה קורה כשלצורך העניין המשוואה היא לא כנגד מישהו שיושב כל היום ולומד תורה, אלא כנגד, כמו למשל, שהמון מצויים כמוני בעלי תשובה, שלמשל כשחזרו בתשובה באזור הצבא ופרשו מהצבא לישיבה, אבל יותר מאוחר הפכו להיות בעלי בתים שקובעים איתים לתורה. אנחנו בעצם אמורים כן לנסות שוב להתגייס או להתנדב לצבא, או שבעצם הדיון פה הוא לא רק מול ישיבה
מדברים,
ולימוד תורה?
אני הבנתי. אנחנו מדברים על הסיבה האמיתית, העקרונית. עכשיו, כשמדברים בעלי מייסה, יש עוד הרבה מאוד משתנים. יש עוד הרבה מאוד גורמים שנכנסים לתוך התמונה, ולכן, בכל מקרה, לגופו, אדם צריך לשאול את רבו, וכששואלים שאלות פרטיות, מקבלים תשובות מפתיעות. אני יכול להעיד באופן אישי, בלי להיכנס לפרטים, שהרב שח אמר לי דברים שבחיים הוא לא היה אומר את זה בציבור.
כן.
באופן אישי יש דברים אחרים, גם הרב אלישיב, הרב אלישיב למשל, היה ידוע בציבור, שלאף אחד הוא לא נתן ללכת לטלוויזיה, ומעולם לא קרה שבאתי לשאול אותם ללכת לתוכנית זו או אחרת, והוא לא אמר לי ללכת. תמיד הוא אמר ללכת. והרב אפרטי כותב את זה בספר שלו, שיש אחד שהוא אמר לו תמיד ללכת. עד שבסוף הוא לא רצה שאני אעבור כל פעם לשאול אותו, כנראה נמאס לו ממני. אז הוא אמר לי, כל פעם כשאתה חושב שאתה יכול להשפיע, תלך, ומאז הפסקתי ללכת. כי אני לא חשבתי שאני יכול להשפיע. דהיינו, יש את הגישה העקרונית והיא נכונה ואמיתית, ויש הרבה משתנים שכשניגשים באופן פרטי מקבלים תשובות אחרות, ויש לי הרבה דוגמאות, רק אני לא יכול להגיד אותם בציבור בשידור.
אבל מבחינה השקפתית, זאת אומרת, אין בעצם התנגדות למוסד הזה שנקרא צבא ההגנה לישראל.
אני לא חושב שאני רוצה לדבר יותר על העניין הזה, אני חושב שאמרתי דברים מספיק ברורים.
בסדר, תודה רבה רבה הרב.
כל טוב. ערב טוב.
שלום הרב, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
אני רציתי לשאול שאלה על פרשת השבוע בתצווה. אנחנו אומרים בקורבנות כבשים בני שנה תמימים, ופה בעלייה השישית הוא אומר אשר תעשה כבשים בני שנה, בלי תמימים. למה פה לא כתוב בלי תמימים?
אני לא יכול לענות על שאלות מהסוג הזה, זה שאלות של לימוד, של בית מדרש, שצריך לראות את המפרשים, זאת שאלה טובה, אבל זה שאלות של דיוק בפסוק, אין לפני ספרים, ואין לי את היכולת ברגע זה לעמוד ולהתעמק בשאלות מן הסוג הזה. תודה רבה.
תודה רבה.
ערב טוב.
שלום שלום.
שלום וברכה.
שלום הרב, כן, אלף כל תודה רבה ממש על התוכנית ועל הספרים החדשים ועל כל השיעורים בצורה כללית. עכשיו אני רציתי לשאול שאלה, הרב מדבר על עניין של שמחה של פורים, הרב אומר שהמהר"ל בשם המהר"ל ששמחה זה הרגשה של שלמות וכל הזה. עכשיו מה זה הדין הזה בראש חודש שב שמשניחה עשה ומעטים בשמחה? איך אני יכול למעט את ההרגשה של שלמות, כאילו? איך יש
ציווי
כזה
בכלל? ברור. בפורים רואים איך שגם בזמן אסתר פנים, בתוך האסתר נרקמת תוכנית הצלה. זאת אומרת שבכל מקרה אתה רואה שזה זמן שבו מתגלה שגם בזמן אסתר הכל מכוון להצלת עם ישראל. בתשעה באב היה אסתר פנים כזה שהכל נחרב. ממילא, איך אני יכול להרגיש הרגשה של שלמות כשבית המקדש לא נמצא? מספרים על גדולי ישראל, על אחד מגדולי ישראל, לפחות שמעת את הסיפור, אבל אולי על עוד כמה, שיום אחד התלמידים שלו ראה אותו עומד בחלון ומסתכל לכיוון השמש השוקעת, ופניו עצובות מאוד. שואל אותו, קרה משהו? הוא פרץ בבכי ואמר, בוודאי. הוא אומר לו, מה קרה? הוא אומר, השמש עומדת לשקוע. אז מה קרה? הוא אומר, השמש עומדת לשקוע ולא יזכינו היום להקריב קורבן התמיד. אז לכן, ממעטים בשמחה. כי ממעטים...
כן, אבל לנוכן אני גם, הרב אמר כאילו, איך כל הנביאים על החורבן התנבו? אפשר לבכות, אבל אפשר להרגיש עדיין הרגשה של שלמות, זה לא סותר את זה. אבל כאילו, מה זה, כאילו, גם בשעות של האחי אסתר, אני יכול, אפשר, צריך להרגיש הרגשה של שלמות, ולכן וככה כל הנביאים התנבו, אבל עדיין איך, אבל כאילו עדיין זה הרגשה של שלמות, אז איך כאילו יכול להיות ציווי למעט?
זה לא דומה בכלל. נביא, אתה מדבר על ההנהגה פרטית של אדם שצריך לקבל נבואה, והוא רואה את ההתחלה ואת ההמשך ואת הסוף. ופה מדובר על הנהגה של העם שעומד מול בית מקדשו החרב. זה לא דומה.
למה הם לא יכולים גם להרגיש
את השלמות? כי הם רואים את החורבן.
הרי גם אצל ירמיה זה התחיל, אז איך זה התחיל אצל ירמיה בעצם?
אנחנו ענינו, ענינו עכשיו.
מה?
ענינו, עניתי על זה כבר.
נכון.
אנחנו מסתובבים סביב הנקודה, עניתי על זה. שוב אני אומר, הנביא קיבל, היה בהרגשה של שלמות, וראה את החורבן, וראה את המחריב, שהוא גם כן הבונה. זה משהו אחר משהו שאנחנו רואים רק את התופעות מעל פני השטח, זה שני דברים נפרדים.
אז בעצם נראה שאני בן אדם פרטי, אז יש ציווי שאני אפחית מהרגשה של שלמות כאילו?
לא אמרתי שיש ציווי שתפחית, אלא יש מציאות שהיא נפחתת, הרגשה של השלמות. המציאות היא כזאת. אתה נמצא נוכח מציאות של...
של היד. מתחבר למציאות, כאילו.
כן, כן.
אני מבין, אפשר עוד שאלה, אבל?
כן.
אם אנחנו אומרים שכל הרפא, כל הרפא של ההגשת, כל העניין של שמחת, הרפא של שלמות, אז למה דווקא בפורים יש ציווי לשתות, יש דין לשתות, כאילו, חייבים יש לי בסומה, כאילו, מה שאין כן, כאילו, כדי להסיח, כאילו, הרב אומר שזה להסיח את הראש מהדאגות, ואז אם אלה, כאילו, השמחה, השמחה הפנימית עולה, כאילו, למה אין את זה נגיד בכל חג, כאילו, שיש נמצא לצמוח?
בכל חג יש מצווה, שאין שמחה אלא בבשר ויין יש בכל חג.
כן, אבל
אין לי על לבסומה. זה סיבות אחרות, זה לא קשור דווקא לשמחה של פורים על לבסומה, זה קשור למשתח, אשוורוש, זה קשור לעוד הרבה דברים אחרים שקשורים לפורים בלבד. על לבסומה בפוריה, עד לא ידע בן ארוע, אמן לבור מרדכי, לא קשור דווקא לשמחה. זה קשור לעניינים מיוחדים של פורים. זה קשור, כשכל העניין של פורים היה סביב משתה, אז לכן יש דין של שתייה מיוחד, דין מיוחד של שתייה בפורים. תודה רבה. ערב טוב.
ערב טוב, שלום.
שלום, שלום.
שלום רבה, תודה רבה קודם כל על השיעורים, בפרט על הסדרה החדשה של על השואה, מאוד מאוד יפה. עכשיו יש לי שתי שאלות על עניין השואה, השאלה אחת אולי הרב קצת יחס עליה, אז אני אתחיל עם השאלה השנייה. הרב אמר ש... למה בשואה עשו עד ארבע דורות? כי יש אגדה שאומרת שלהיטלר ארבע דורות אחורה היה לו דם יהודי.
לא אמרתי ככה. אתה מנסח את זה בצורה קצת, בצד אחד קדימה, מה שאני ניסחתי. לא אמרתי את זה ככה. אמרתי שזה מעניין שיש פה איזושהי התאמה, שלפי חוקי הגזע חיפשו עד דור רביעי, והרינונים שהיו, שמן הסתם לא היה להם הרבה בסיס, על דם יהודי באורכיו של היטלר, דיברו על משהו שהיה בדור רביעי מעליו, אבל לא אמרתי שזה בגלל זה. אמרתי שזה, הבנתי. יש פה התאמה, זה מה שאמרתי.
הבנתי, אבל בלי קשר, אני לא הבנתי הרבה פעמים, חשבתי לעצמי שהיה הרבה סיפורים שפגשו יהודים שהיו נשואים לגויים, שהיה להם ילדים, ושהם היו במחנות, אבל הילדים שלהם לא. בעצם בשואה חיפשו את היהודים מאמא יהודיה, מאבא יהודי, זה לא עניין כל כך.
זה לא מדויק, זה ממש לא מדויק. חיפשו מאבא יהודי כמו מאמא יהודיה, וגם מסבא יהודי חיפשו, קראו לזה מישלינגים. ניסו את הרובד, והיה להם דרגת התייחסות. אלה היו האחרונים שהובלו למחנות. אבל, למשל בברלין, בשנת 1944, אספו את המישלינגים, את בני תערובת הללו, ורצו לשלוח אותם לאושוויץ. הנשים של היהודים הללו עשו הפגנה, והם הצליחו להציל אותם בגלל זה. מה שמוכיח שהם כן היו רגישים לדעת קהל, ומה שמעלה את התביעה על כל השאר. אבל זה לא נכון מה שאתה אומר. מבחינת הגרמנים לא היה שום הבדל בין אם יהודי על אב יהודי.
אוקיי, אני לא זוכר על מי בדיוק קראתי, על אחד מגדולי ישראל שהוא פגש את אחד מהראשי הבנקים ב... לא זוכר איפה, והוא אמר לו, מה, איפה אשתך, איפה הילדים, אף אחד לא אכפת לו ממך.
זה, לא, 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 זה סיפור גם כאן ששמעת ממני. זה סיפור על הרבי מקלויזנבורג. שהוא פגש את נשיא הבנק ההונגרי באושוויץ, אבל זה לא קשור לזה. זה לקחו אותו כי הוא היה יהודי, אשתו לא הייתה יהודייה, לכן לא לקחו אותה. למה את הבנים שלו לא לקחו? כי לא לקחו, עוד לא לקחו, לא הספיקו לקחת.
הבנתי. עכשיו השאלה השנייה, אני הרבה פעמים הציק לי כזה לחשוב שסבא שלי היה באושוויץ והוא היה עם תאום. בהתחלה הם לא רצו לספר את זה כי הם ידעו שעושים הרבה דברים עם תאומים.
כן.
אבל בסוף הם היו ילדים בני 15 בערך, והם היו משהו כזה במחנות, ופעם אחת מנגל שלח אותם למוות, ואז הם אמרו שהם תאומים, ותכלס, סבא שלי אומר שתכלס על ידי זה הם ניצלו.
כן.
כאילו, יש פה נקודה לומר שתכלס היה למנגל איזשהו זכות שעל יד...
לא, בכלל לא. בכלל לא. זה זה שהם ניצלו, זה לא בגללו, זה הם ניצלו למרות... אתה רק צריך להודות לאלף הודעות שבגלל, למרות שמנגלה לקח אותם, הם בכל זאת הצליחו להקים משפחה ושיהיו להם ילדים, כי הרבה מאוד מאלה שמנגלה לקח לא זכו לזה. אז אין שום זכות למנגלה בזה, ממש שום דבר, הוא פשוט לא התכוון. זה לא בגלל, אלא למרות מה שהוא עשה, הם ניצלו. בסדר? לילה טוב, ערב טוב.
שלום הרב.
שלום שלום,
ערב טוב.
כן, כן.
רציתי יישר כוח לתוכנית, ממש, אני מאוד, ממש נהנה מהתוכניות, ממש יישר כוח עצום. רציתי לשאול, הוא כתוב משנה זה כתוב, אדם לעמל יולד, ומסבירים את זה שבעצם זה לעמל תורה. ובעצם כאילו, איך שהבין, שבעצם התכונות של האדם נבראו, אדם לעמל יולד, ובעצם שזה אומר לעמל תורה. רציתי לשאול, מה זה אומר ביחס לאישה בעצם? מה זה, גם הם בעצם אדם לעמל יולד בעצם, איך מגדירים את העמל שלהם בעולם הזה?
קודם כל, בוא נקרא, נגיד את החזל בשלימותו, כתוב אדם לעמל יולד, ואיני יודע אם לעמל פה או לעמל מלאכה, תלמוד לומר, נפש עמלה עמלה לא, כי הקף עליו פיו, ואומר לעמל פה. ועדיין אני יודע אם לעמל שיחה או לעמל תורה. תלמוד לומר, והגית, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יום ולילה, הווה אומר בעמל תורה. שאלה היא איזה הווה מינה יש לגמרה, שאדם נולד לעמל עבודה, בשביל זה הוא נולד, ועוד יותר קשה, לעמל פה, לעמל שיחה, לפטפוטים הוא נולד? התשובה היא כזאת. השאלה, מה העיקר? לימוד תורה או קיום מצוות. אומרת, כלומר, לימוד תורה זה העיקר. אדם לעמל פה נולד. לעמל פה אני לא יודע אם זה תורה או שיחה. שיחה זה תפילה. כמו שכתוב, היצא יצחק לסוח בשדה. ואומר תורה. עכשיו, מה עם אישה? אתה שואל. זה בדיוק אותה שאלה שהגמרא במסכת ברכות שואלת, הנינה שבמאי זכיין. בשביל מה אנשים נולדו ומה הזכות שלהם? בזה שהן מסייעות לבעליהן ו... עוזרות לבניהם ושולחות את בניהם ללימוד תורה. כלומר, איש ואישה ביחד זה אדם, ויקרא את שמם אדם. ואדם, שזה איש ואישה, כמו שכתוב, זה ספר תולדות אדם, ביום ברוא אלוקים אדם, מצלם אלוקים ברא אותם, ויקרא שמם אדם ביום יברם. כשהפסוק אומר, אדם לעמל יולד, מתכוון לאיש ואישה. וכל אחד יש לו את החלק שלו בעמל. אגב, מה זה המילה עמל? מה ההבדל בין עמל לעבודה למלאכה? אז כתוב בגמרא מסכת פסחים, אם יאמרו בפת עמילה, יאמרו בפת שאינה עמילה, כלומר, בפת שכל הזמן עובדים עליה, לא מניחים אותה לרגע, יש פחות חשש שהיא תחמיץ. זה נקרא עמל. עמל, זה מה שכתוב, עמלינו, אלו הבנים. עם הבנים יש עבודה כל הזמן בלי הפסקה. אין חופש מלהיות אבא או אמא. אותו דבר גם עמל תורה. כל מה שעושים, זה חלק מלימוד תורה, כשעושים את זה בשביל לימוד תורה. גם אדם שלעמל יולד, הוא לא לומד 24 שעות ביממה, גם אם הוא רב חיים קניבסקי. הוא גם ישן, הוא גם אוכל. אלא מה? זה הכל בשביל תורה. אותו דבר גם האישה, מנהלת את הבית, מנהלת את הילדים, והכל בשביל תורה. אז ממילא יש לה חלק בלתי נפרד, כי זה האדם, האדם זה איש ואישה.
אפשר להגדיר את זה שהעמל של האדם הוא יותר ברוחני והעמל של האישה הוא יותר בגשמי? או ש...
אני לא חושב שצריך להגדיר את זה. כי העמל של האיש והעמל של האישה זה עמל משותף. זה שהאישה היא בחינת חומר והאיש בחינת צורה, זה מדובר על זה הרבה פעמים, אבל כל החלוקה הזאת היא חלוקה מלאכותית. כל החלוקה היא חלוקה מלאכותית. כי מדובר במציאות אחת שמחולקת לאזורים שונים, לאיברים שונים ולגופות שונים, אבל זה מציאות אחת.
כל אחד בתפקידו, כל אחד בתפקיד שלו.
כל אחד בתרומה שלו לתפקיד האחד המשותף.
יישר כוח עצום, ממש תודה רבה הרב, יישר כוח.
ברוכים תהיו. הפסקה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב.
הלו.
ערב טוב.
ערב טוב, שלום הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול, למה זה מעניין אותנו, הדתיים החרדים, הפרהסיה הציבורית, שלא יהיה חילולי שבת, הפרהסיה שלא יהיה מכירת חמץ, האם זה מצד חילול השם, שכיוון שאנחנו שולטים במדינה הזאת, אז אנחנו צריכים לא לחלל את השם, אילו היו שולטים כאן הבריטים, למשל, זה לא היה מעניין אותנו?
תראה, יש פה כמה דברים. קודם כל, אני גדלתי בנתניה. ובעיר הזאת כל הרחובות היו פתוחים לתנועה בשבת. כמובן, היינו משפחה חרדית היחידה בבניין, אחת הבודדות בכל הסביבה. ואף אחד לא הפריע לנו לשמור שבת. אבל כשעברתי לגור בירושלים, כשעברתי לירושלים בתור בחור צעיר, ללמוד בישיבת חברון, ואחר כך התרתנתי ונשארתי לגור בירושלים עד היום הזה, אז בהתחלה גרתי בשכונה שהרחוב היה סגור בשבת. וזה היה מאוד נעים. לאחר מכן, היום אני גר בשכונה שהרחוב פתוח בשבת, אבל לא נוסעים כמעט. כמעט ולא. כי כל התושבים באזור היום הם שומרי שבת, כמעט כולם. כמעט ואתה לא רואה. זה מאוד נעים. זה נוחיות שכונתית. זה נוחיות איכות חיים רוחנית. אחרת. זה יותר נעים ככה. יותר, כשאני גדלתי בנתניה, אז בהפציע השמש, קרני השמש, את העננים, כל העיר הפכה להיות לחוף ים. זה לא נעים. כשסביבך כולם מתלבשים בצניות, זה הרבה יותר נעים. אז בוודאי שיש בזה עניין. חוץ מזה יש גם...
אבל הנחות הנימות לא יכולה להגביל אנשים אחרים שכן הולכים לפי...
למה לא? למה? מה פה, מה פה של דבר?
כי אנחנו המיעוט, וזה לא דבר ש...
ואם אנחנו המיעוט, אז לא... אז יש טעות יסודית. אני לא יודע מי יכניס לנו בראש את השטויות האלה. בן גוריון הגיע בזמנו לבסיס צריפין, מה שנקרא סרפנט. ואני שמעתי את זה פעם, את הסיפור הזה מהרב לאו. וקם אדם אחד, קם מפקד הבסיס ואמר לו, אדוני ראש הממשלה, מה דינו של חייל שמאז שהוא גויס לצבא הוא אוכל רק מלפפונים, כי המטבח בצהל לא כשר. אמר לו בן גוריון, אדם, חייל חילוני לא חייב לאכול טריף. חייל דתי חייב לאכול כשר. לכן המחנה המשותף זה כשר, ולכן המטבח יהיה כשר. בלי קואליציה ובלי שום דבר. יש לי בבית מודעה שהתפרסמה בתל אביב, שכתוב שם כך, אנחנו מבקשים מאנשים שעולים מחוף הים לא ללכת בצורה שאיננה הולמת לא את התרבות המערבית ובוודאי לא את התרבות בארצות המזרח, ועל החתום מאיר דיזנגוף. אז כך שזה בכלל לא נכון, במדינות תרבותיות ובעולם תרבותי שהולך ונעלה מן האופק מחפשים את המחנה המשותף הרחב, אם יש ציבור, בוודאי אם זה ציבור משמעותי, שזה מפריע לו.
סליחה.
יש ציבור משמעותי שזה מפריע לו, אף אחד לא חייב ללכת בלי בגדים, ויש כאלה שאם ילכו בלי בגדים זה מפריע להם, ולכן הנימוס מחייב, והתרבות מחייבת, ללכת בצורה שתיקח את המחנה המשותף הרחב. ואנחנו צריכים להפסיק להיות חגבים. ואני בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. אנחנו צריכים להפסיק להיכנע לסיסמאות שלהם כאילו הן צודקות. הן לא צודקות. בלי קשר לחילול השם. חוץ מזה שזה חילול השם.
אבל אני מדבר במקומות חילוניים
לחלוטין
שאין
שם
חרדים. מה אכפת לחרדים? מה עושה החילוני בשכונה שלו? אנחנו באמת לא מתעסקים עם זה. באמת, עם זה אנחנו לא מתעסקים. כן, אנחנו נלחמים שלא יהיה תחבורה ציבורית בתל אביב ובמקומות כאלה. מה זה מעניין?
הסיבה, אז אתה אמרת בעצמך את הסיבה. אם למדינה הזאת יש קיום, רק אם היא מדינה יהודית. ואם היא לא תהיה מדינה יהודית, לא יהיה לה זכות קיום בכלל. לא מבחינה רוחנית, ולא מבחינה תרבותית, ולא מבחינת כלל עולמית. וצריך לשלם על זה איזשהו מס. וכשנולד הסטטוס קוו, הוא לא נולד בגלל סיבות קואליציונית, לבן גוריון היה רוב מוחלט בכנסת, ולממשלה שלו. אלא הרעיון היה כמה שיותר יהדות ברשות הרבים, וכמה שפחות התערבות בחיי הפרט. וזה היה הרעיון. הרעיון הזה הוא רעיון נכון. הוא רעיון נכון מבחינה ציבורית, הוא רעיון נכון מבחינה לאומית. הוא רעיון נכון מבחינה בינלאומית. ועל זה אנחנו נבקים. אנחנו לא נבקים בשבילנו. לנו זה לא נחוץ. זה נחוץ לציבור החילוני. אני אגיד לך יותר מזה. אני באתי לרב אלישיב, כשאהוד ברק ניסה להיות ראש ממשלה על גבם של בני ישיבות, כמו תמיד. ואני באתי לרב אלישיב ואמרתי לו, בוא נפריד דת ממדינה. שיעזבו אותנו. אנחנו לא זקוקים לכל החוקים האלה. אמר לי הרב אלישיב, אחרי שהיה דיון ארוך בביתו יחד עם, היה שם הרב אפרטי, והיה שם חבר הכנסת מוישי גפני ועוד, ואני אמרתי את זה לא מזמן בוועידה אחת, אמר לנו הרב אלישיב, יש לנו אחריות ליהודי ברחוב יפו, שהיהדות שלו מתבטאת בזה שהוא חי במדינה יהודית. ניקח לו את זה, ניקח לו את הסמנים היהודים האחרונים, הרסנו את הילדים שלו לדורי דורות מלהיות יהודים. וכתוב שהקדוש במקוזרי אומר שהקדוש הוא לא הרג את מנשה, כי אם הוא היה הורג את מנשה, איך היה נולד יושיהו? אז לנו יש אחריות לעתיד של הילדים שלהם. תאבד כל צורה יהודית, אתה מאבד עוד כמה ילדים לדורי דורות.
אוקיי, תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב. ערב טוב.
רציתי לשאול, אם מי עושה את השליחות שלו של בהנחיית רב, נגיד לא ללמוד תורה, לעשות משהו אחר, האם הוא שווה בעצם בערך הרוחני שלו, האם הוא שווה כמו אחד שלומד תורה?
אנחנו לא יודעים לעשות...
זה השליחות שלו.
אנחנו לא יודעים לעשות חשבונות של השוואות, כל אחד צריך להגיע לשלמות שלו. אם זה השליחות שלו, הרי באותה מידה שזבולון, שישכר לא אמור להיות זבולון, זבולון לא אמור להיות ישכר. זבולון לגיטימי לא פחות משכר. מה שברור הדבר, שגם אם אדם לא לומד תורה באונס, וגם אם אדם לא לומד תורה בגלל שהשליחות שלו אחרת, תלמיד חכם הוא לא יהיה.
כן, אבל
מבחינת השלמות
של האדם, הוא הגיע לאותה שלמות.
זאת השלמות שלו. אם זה התפקיד של... בוא נעזוב היום, אני לא יודע היום מי יודע להגיד למי מה, אבל בזמנו, כשהזבולון, לחוף ימים ישכון, והוא לחוף עוניות, וירחתו עד סידון. אז זה התפקיד שלו. זה התפקיד של משה רבינו נתן לו.
מי אמר באמת
שתמיד
חכם הוא לא יהיה? אבל מי אמר
שצריך להיות
תמיד חכם?
אם הוא לא לומד, לא אמרתי שצריך. אני לא אמרתי אם צריך או לא צריך. אבל מי שלא לומד, לא לומד. ואונס, לא כמן דוד. טוב, אנחנו סיימנו עוד תוכנית, ונאחל לכולם המשך שבוע טוב. תודה רבה לכל הצוות, תודה רבה לכל אלה ששאלו, תודה רבה לכל אלה שהזינו, ולכל השואלים את הספרים, השקפות ומחשבות ועל התורה ועל המועדים אפשר להשיג בחנויות ואפשר להשיג אצלנו. תודה רבה, בכל טוב.
משדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי.